ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום הוא ראיות דף י"ב. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מראש העמוד. תנו רבנן, כיצד מושכין את המלאכים? כמין נזר, כלומר השמן על ראש המלך שדיברנו עליו בשיעור הקודם, מתי, מהם הנסיבות שמושכים מלאכים וכו' וכו', אבל הצורה שבו מושכים מורחים כמין נזר, כמו כתר או עיגול סביב ראשו. עכשיו, הצורה הזאת של המשיכה זה שונה מהצורה שמושכים את הכהן גדול ואת הכהנים כמין קי. מהי כמין קי? מה המשמעות של הדבר הזה? אמר רב מנשה בר גדא, כמין חף יווני. צורת אות יוונית שנקראת כף יווני, זה לא החף שלנו, אלא זה כף יווני, וברש"י יש ציור. רק נציין שזה ממבט צדדי, כלומר אנחנו עומדים על יד, נגיד, כתף הבן אדם הכהן גדול, ומתחיל המשיכה מבין עיניו, עולה על ראשו וממשיך עד מאחורי ראשו, עד אורפו. אז זה התיאור, וכנראה, כמובן, שונה מהתיאור של המשיכה של מלך. יש כאן שתי בריתות, ואנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, עם שני מקורות החולקים בסדר מתן השמן במשיכה. תני חדה, בתחילה מותקין שמן על ראשו ואחר אך נותנים לו שמן בין ריסי עיניו, כלומר קודם שופכים את השמן על הראש ואחר כך מורחים, כמו שתיארנו לפני דקה, אותו כמין קי יווני. ואנחנו כמובן מדברים על משיכת הכהן גדול. ותניא אידך, בתחילה נותנים לו שמן בין ריסי עיניו ואחר כך מוצקים לו שמן על ראשו. עכשיו אנחנו ניגש למקורות. יש לנו פה מה שנקרא נראה סתירה. תנאי היא, אז הגמרא אומרת שזה בעצם מחלוקת תנאים. איכא דאמרי משיכה עדיפה, איכא דאמרי יציקה עדיפה. מאי תימא דמא דאמר יציקה עדיפה, שקודם לשפוך את השמן על ראשו, דכתיב, ויצוק משמן המשיכה על ראש אהרון, וימשך אותו לקדשו. אז רואים, לפי סדר הפעולות, קודם יציקה, אחר כך משיכה. ומה דאמר משיכה עדיפה? מה הייתה מה? כסבר שכן אתה מוצא אצל כלי שרת. אצל כלי שרת היה רק משיכה, לא היה יציקה. אז מכך רואים שיש לתת עדיפות לפעולה הזאת של משיכה. והכתיב, אבל לפי המדיאמר הזה שיש לעשות משיכה אחר כך יציקה, מה עם הפסוק שראינו מקודם, והכתיב ויצוק ובסוף וימשך? תשובה, אחי כמר, מה טעם ויצוק? מה מאפשר היציקה? משום וימשך, כי הוא כבר משך. לכן גם הפסוק יכול להסתדר גם עם השיטה שאומר קודם משיכה. אנחנו נצטט כעת פסוק מתהילים, פרק קוף למד גימל. הגמרא תציין פסוק ב', אבל אנחנו נקרא את הפסוקים שהגמרא תתייחס אליהם משם לפני שנלמד את הגמרא. קודם אולי נציין שיש נושא, ובצד כתבנו בשוליים שמן המשחה שנשאר בזקנו של אהרון. האם יש עליו איסור מעילה, כלומר האיסור להנות הנאה פרטית מדבר שהוא קדוש, שמוקדש. בשוליים הנקדים יש לנו הפסוקים מתהילים קוף למד גימו, נקרא אותם ביחד, כל אחד בתקווה שיש לכם את השס עוזר השס המסומן בפניכם. כתוב, שיר אמר לו לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. פסוק ב', כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו. פסוק ג', כתל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה שמת הברכה חיים עד עולם. הגמרא, תנו רבנן, כשמן הטוב, שראינו בפסוק ב', כשמן הטוב על הראש יורד על זקן זקן אהרון וכולי, כמין שני טיפי מרגליות היו תלויות לאהרון בזקנו. אנחנו מתייחסים לשמן המשחה. אמר רב פאפה, תנא, כשהוא מספר שמדבר עם בן אדם, עולות ויושבות לו בעיקר זקנו. ועל דבר זה היה משה דואג, אמר שמה חס ושלום מעלתי בשמן המשחה, כשמשכתי אותו נגעתי בשמן יותר לפי רשי יותר מדויק לומר שנגעתי בו כשאני הלבשתי אותו, כפי שמסופר בתורה שמשה הלביש אהרון את בגדי כהונתו. אז משה דאג, אולי נגעתי בשמן ובכך נהניתי באופן גופני פרטני, וזה מביא לידי איסור מעילה. יצתה בת קור ואמרה בפסוק ב', כשמן הטוב, וראינו פסוק מולנו עוד פעם, כשמן הטוב על הראש יורד על זקן זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, ובפסוק ג' כתוב כתל חרמון שיורד על הרי ציון. אז הגמרא אומרת כשמן הטוב וכולי כתל חרמון, מה תל חרמון אין בו מעילה? אף שמן המשחה שבזקן אהרון אין בו מעילה. אל תדאג משה, אתה לא עברת על מעילה. ועדיין היה אהרון דואג, אמר שמה משה לא מועל, אבל אני מעלתי. יצתה בת חוב, היא אמרה לו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. זה הפסוק א' שקראנו מקודם. מה משה לא מועל, האחים יחד משה ואהרון, מה משה לא מועל, אף אתה אהרון לא מעלת. תנו רבנן, אין מושכים את המלאכים אלא על המעיין, כדי שתימשך מלכותם, כמו שהנחל זורם, המעיין זורם תמיד, יש המשך הזרימה כל הזמן, אז כך יהיה מלכותם, שנאמר, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והורדתם אותו. כאן דוד המלך מתייחס למינויו של בנו שלמה, והורדתם אותו אל הגיחון, גיחון הוא מעיין, ושם משכו את שלמה בנו של דוד. אמר רבי עמי, אי מן דבי, לידע, מי שרוצה לדעת, אי מסיק שתי אילו, אם הוא יגמור את שנתו, את השנה שלו או לא. לפני שנתקדם, כבר רואים סימון חדש המשולש, ובצד יש לנו נושא, סימנה מלטאי. והמבנה מציין את המשולש, פעולות שונות כדי לגלות העתיד במקרים שונים. אז מי שרוצה לדעת אם הוא יסיים את שנתו, ניטלי שרגה בעשר היומי בבין ראש השנה ליום הכיפורים בבית הדלונה שבזיקה, ידליק נר בחדר סגור, זה הכוונה בית דלונה שבזיקה, חדר שאין בו שום רוחות, וידליק את הנר באותו חדר בעשרת ימי תשובה, זאת עשר הימים בין ראש השנה ליום כיפור, אם משיך נורי, אם הנר ממשיך לדלוק עד הסוף, נדע דמסיק שתייס, זה סימן שהוא יסיים את שנתו. ומן דבאי למעבר עסקה, ובאי למדע אם מצלח היא לא מצלח, מי שרוצה לעשות עסק ולדעת אם הוא יצליח או לא, לרבי תרנגולה, שיגדל תרנגול, ורש"י מוסיף על שם ההוא עסק, אי שמן ושפר, אם הוא משמין ומשתפר, מצלח, סימן שהעסק הזה יצלח. הימן דבאי למדבק לאוכה, מי שרוצה לצאת לדרך, ובאי למדע אי חזר ועדתי לבית האי לא, אם הוא יחזור לביתו או לא, נקום בביתה דחברה, שיעמוד בבית חשוך. אי חזי בבוע דבבוע, לידה דרה דברתי לביתה. הביטוי בבוע קשור איכשהו לעניין של צל. ואני מתנצל בפניכם שהמציאות פה הוא לא דבר 100% ברור, אבל בכל אופן הגמרא אומרת, אם אתה רואה בבוע דבבוע באותו בית חשוך, אז זה סימן שהוא יחזור. הגמרא על הדברים האלו אומר, ולאו מילתא היא. רש"י כותב בשורה רביעית בטור השני, זה לא כדאי לעשות את הדברים האלו. דזימנה דאף אגב דלת לי בבוע דבבוע אדרתי. יש מצבים שגם אם אין התופעה הזאת של בבוע דבבוע, הוא יחזור. ואפילו אחי לא לבל אחי, דדילמה לא חזי בבוע דבבוע, לא כדאי לאדם לעשות את זה, כי אולי הוא לא יראה את הדבר הזה, חל שדעתי, יהיה לו חלישות הדעת, ומתרמז לי ולא הדר, ולא הדעתי. מישהו ומתרמז לי. דהי לא הווה אבן אחי, לא הווה מתרמז לי, והדרתי, כל כך לא לבל. המצב של חלישות הדעת, הוא עצמו, מה שמשתמע מפיר מרשי, הוא עצמו עלול להיפגע. אז אדם צריך לשמור על נגיד מצב רוח מרומם, ולא להיכנס לדברים שיכולים לדחדך אותו. אז זה הכוונה פה, ולאו מלתהי דילמה חלשה דתי הגמר אומר ומיטרה מזלי, וזה יפגע במזל שלו. אמר הבאי, השתה דיאם את סימן המלתהי, מאחר שקבענו שיש משהו בסימנים האלו, לעולם יהי רגיל, פה יש גרסה חלופית שמופיעה במסורת הש"ס, אות ט' למיכל, וככה מופיע גם בספר קריטות, וכך גם מופיע בטור שולחן ערוך, שבמקום למחסי גורסים פה למיכל, וזה מה שאנחנו מכירים. ברי שאתה, שוב פעם, לא עולם יהיה רגיל למיכל ברי שאתה, שאדם יהיה רגיל לאכול בראש השנה הירקות הבאות, קרה ורוביה, קרתי וסילקה ותמרי, וכפי המסורת שאנחנו מכירים, לפי רוב הדברים האלו, לפי השם של הירק הזה, וככה נהוג לומר באי רצון כל ליל ראש השנה, לפני שאוכלים כל אחד מהירקות האלו, או גם תמרים, השם של הדבר מסמל משהו, ובכך שאנחנו אוכלים דבר שנקרא כך וכך, יש בזה סימן, כל אחד לפי מה שמופיע בסידור, כמו שיקרא גזר דיננו, כמו קרה שיקרא גזר דיננו. לא מדייקים פה בדיוק על האלף עין בכיתוב, הצליל מספיק דומה. אמרנו הוא רב משרשיה לבני, כי בעיתו מעל ומיג מירי כמי רבייכו, כשאתם רוצים ללכת וללמוד אצל הרב שלכם, גרסו מתניתה ואנו לכמי רבייכו. קודם תכירו את אני קורא לזה המקורות, הבסיס של הלימוד, המשניות עם הברייתות, המתניתה, מקורות התנאים שעליו מבוסס הדיון המעמיק שתבצעו אצל הרב שלכם. רש"י כותב, גרסו מתניתה מעיקרה, מראש, כי איכי דתבו מרגלה מילתה בפומייכו, שאתם תהיו רגילים בנושא, ותבון ידין למי שעלה, ואז תהיו מוכנים לשאול השאלות העניוניות. שוב פעם נקרא את זה, גרסו מתניתה ועלו לקאמי רבייכו. זה עצה ראשונה. שתיים, וכי יתוויתו קמי, כשהם יושבים בנוכחות הרב, חזו לפומי, תסתכלו בפה שלו, לפה, תסנו. מהמקום מושב שלכם, שיהיה לכם קו ראייה לראות פיו. דכתיב, היו עיניך רואות את מורך. וכי גרסיתו, גרסו ענר דמיה, כשאתם גורסים, שמשננים את הלימוד, חוזרים על הלימוד, אז תעשו את זה על נהרה, על נהר מים, וכי איכי דמשכן מיה, משכן שמתייכו. כמו שהנהר מושך בזרם שלו, גם תימשך הלימוד שלכם. ראינו את הרעיון, רעיון דומה, למעלה שדובר על מיקום משיכת המלאכים. ועוד עצה, עצה ארבע, ותיבו הקלקלי דמטה מחסיה ולא תיבו הפדני דפומבדיטה. נקרא עוד עצה ונחזור על שניהם. תב גילדן אסריה דמטה מחסיה, שוב פעם מזכים מחסיה, העיר מחסיה, אז טוב גילדן אסריה דמטה מחסיה למיכל מיקודך דרמי כיפי. עכשיו להבין את העצות האלו נעבור ברשי. דמטה מחסיה, אבו תלמידי חכמים ראויים להוראה ותרבות יפה היה בהם, לכן הוא בעצה הרביעית פה עדיף לשבת הקלקלי. קלקלי זה כמו מקום מקולקל, אפילו אשפות. אז רש"י ממשיך, אבל בפודיטה לא אהבו תרבות מעליה כל כך, וכמה לי מוטב לו לדור באשפה במטה מחסיה, אשפה זה הקלקלי של אותו עיר, מלדור באפדנה, מלדור בארמון בפומבדיטה. עצה חמישית היה שעדיף לאכול גילדן אסריה של מחסיה. גילדן אסריה, רש"י כותב, יש כאן שני פירושים, לכן אנחנו ציינו פה אחד ועוד כמה שורות טובות, אז יש אית דמפרשי ועוד יש מספר שניים. אז רש"י אומר פה, מוטב לאכול דג קטן מוסרח, כדמרי נפר כמה דמוי קטן, קברה, דג סמוך למסחי, בדיוק לפני שהוא הולך לסרחון, מרלי, דווקא בריא. מקוטרה דרמי כיפי, אפילו, זאת אומרת, התועלת שדג לפני סרחונו, הוא יותר מיקוטרה דרמי כיפי, אפילו מקוטח, שהוא משובח וחזק. זה סוג מאכל, שהיו מכינים אותו עם עם, עם לחם וחלב, אז הדגים האלו יותר טובים מהקוטח שהוא משובח וחזק, שמשבר את האבן כששופכים עמנו, אף על פי כן לא תאכל עמנו, כדברים בפרק ואלו עוברים בפסחים, שלוש הדברים נאמרו בקוטח, מטמטם את הלב וכו'. אז עדיף, למרות שזה מאכל, נקרא זה מאכל טוב, משובח או משהו כזה, אבל יש לו השפעה רעה על הבן אדם. כיפי, אמרנו רמי כיפי, מה זה? סלעים, כדמינן סלע, כדמתרגמינן סלע, התרגום של המילה סלע, שאנחנו יודעים מה זה, כיפה. אית דמפרשי, מוטב תאכל גילדן אסריה, שאין דמיהם יקרים, מקוטח שאוכלים אותו עשירים ושרים מדרים ברמי כיפי, כלומר במגדלים וחומות גדולות, לפי שדמיהם יקרים. אז העצה כאן זה העצה של הוצאת כספים, של להיזהר בהוצאת כספים, שאם ניתן להסתדר במשהו פחות זה עדיף. נחזור לגמרא. אנחנו בתחום של משיכת מלאכים, כתוב אצל תפילת חנה שהיא הולידה את שמואל, ושמואל הוא משך את המלאכים, הוא משך את שאול וגם את דוד. אז בפסוק כתוב רמה קרני בלוקאי, רמה קרני קרן ולא רמה פחי, משהו פח, כלי שגם מכיל נוזלים. דוד ושלמה שנמשכו בקרן, השמן ש שבו נמשכו דוד ושלמה, השמן שהיה מתוך קרן, אז נמשכה מלכותן. זה נקרא מלכות בית דוד, יש המשך לו. שאול ויהו שנמשכו בפח, שאול כידוע קדם לדוד, אבל אין המשך למלכות שאול. ויהו היה ממלכי ישראל, אין שנמשכו בפח, השמן היה מאוחסן, או החזיקו את השמן שבו הם נמשכו, היה בכלי פח, לא נמשכה מלכותן. המשוח בשם משה וכולי, כאן הגמרא דנה בהבדלים שהזכרנו במשנה בין שם, בין כהן גדול שזכה למשח בשמן המשחה, בניגוד לכהן גדול שנכנס למשרה דרך לבישת שמונת בגדי הכהן גדול, נקרא המרובה בגדים. בחומש בספר ויקרא פרק ד' פסוק ג', מופיע הפסוק הבא, כתבנו, הוספנו אותו בשוליים שלנו בגמות המסומנות, כתוב כך: אם הכהן המשיח יחטא לשמת העם והקריב חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לשם לחטאת. זו הפרשה שעסקנו בו מתחילת המסכת, הקורבן חטאת שיביא כהן הגדול. ואנחנו אמרנו, היינו במשנה, ששמן, מי שנמשך, כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, אז הוא יכול להגיע, כמובן אם הוא מורה הורה מוטט ואחר כך חוטא, אז הוא יביא את הפר, מה שאנחנו קוראים פר כהן משיח. לא כן אם מדובר בכהן גדול שרק לבש שמונת המילים, כפי שאמרנו בשיעור הקודם, פשוט נגנז שמן המשחה מימות יושיהו המלך. הגמרא: תנו רבנן, משיח יכול מלך? תמוד לומר, כהן. אנחנו בפרשה, אותו פרשה של פר הבא על המצוות, האם מדובר באולי מלך שהורה והוא טעה והוא חטא? אז לא, לא מדובר פה במלך, כי כתוב כהן. אי כהן יכול מרובה בגדים, אולי כהן גדול כזה גם כן יביא פר, תמוד לומר משיח. לא, זה שם למשחה. אי משיח יכול משוח מלחמה. יש עוד סוג של כהן מרומם, הוא נקרא כהן משוח מלחמה. בספר דברים בחומש מתואר מה תפקידו, הוא מלווה את הצבא לקראת זירת המלחמה, הוא נקרא כהן משוח מלחמה. אולי הוא הנושא של הפסוק, תמוד לומר, והכהן המשיח שאינו משיח על גביו, אין על אותו נסוג של הפסוק מישהו מעליו. כהן משוח מלחמה הוא לא הכהן הכי בכיר, יש הכהן הגדול שהוא מעליו, לכן הפסוק לא מתייחס למשוח מלחמה. מה עם השמה? איך רואים במילים האלו והכהן המשיח שמדובר דווקא בכהן הכי גדול, הכי מרומם? התשובה: כדי אמר רבא, כמו שרבא לומד הלכה לא, ולא קשר לסוגיה שלנו, אלא קשור לאיסור גיד הנשה. אותו גיד בא מרגל אחורי של הפרה, אבל איזו רגל? אז איזה רגל? אז כתוב בפסוק שם בעניין גיל הנשא, כתוב הירך, המיומנת שבירך, הרגל ימין, הירך הימין. אז הכי חשוב נקרא לזה אחנמי, המשיח המיומן הכי חשוב שבמשוחים. נכון, יש עוד משוח, הוא המשוח מלחמה, אבל הוא לא הכי, ומזה אנחנו יודעים מההי הידיעה שמדובר בכהן הגדול. אז רק הוא יביא, אם יש צורך כמובן, את הפער הזה שבא על כל המצוות. אמר מור, משיח יכול מלך? בהווה מינה פה היה שהפרשה של קורבן חטאת שבו הקורבן יהיה פר, מדובר במלך. אז הגמרא הזה שואל, איזו מין הווה מינה? מלך? פר הוא דמייתי? שעיר הוא דמייתי? יש פרשה שהתייחסנו אליו רבות, פרשת הנשיא, נשיא שחטא, גם בפרק ד' שם בספר ויקרא, וכתוב מפורש שהמלך, שאם הוא חוטא, הוא מביא קורבן אחר לגמרי, הוא מביא שעיר. וכאן הפסוק שציטטנו במילה משיח, בפסוק ג', מדובר, מוזכר פה פר. אז איך יש אבא מיני שמדובר במלך שהוא מביא בחטאו, הוא מביא שעיר? תשובה, יצטרך. לא. אני צריך לעבור את ההווה מינה כאן והדחייה. למה? סלקה דייתא חמינא, היה כן מקום לחשוב שמדובר פה, אם לא הוזכר הכהן, שמדובר במלך. מה, אז מה עם הפר? הייתי חושב כך, השגיגת מעשה יביא שעיר, אם הוא חותר בשגגה גרידה בלי הוראה שקדמה לה, אז הוא יביא שעיר. על הלם דבר יביא פר, אבל אותו מלך אם הוא הורה הוראה מוטעת ואחר כך אתה, אז הוא יביא מה שכתוב פה פר. כמה שמלן, לכן צריך לומר שכתוב בנוסף המילה כהן, ובכך לא מדובר בכלל במלך. אבל מה, שוב פעם, היה הווה מינה שמלך כן יביא פר, אבל הסקנו שהפרשה הזאת, הפסוק הזה בכלל לא מתייחס למלך. אין בין משוח בשמן המשחה למובע בגדים אלא פר הבא על כל המצוות. במילים אחרות, אותו מובע בגדים, אם הוא מורה וחוטא, הוא לא יביא את הפר. מתנידים דלו כרבי מאיר. תהי רבי מאיר התניה, מרובע בגדים מביא פר הבא על כל המצוות, דברי רבי מאיר, ולא הודו לו חכמים. אז המשנה לא תואם לשיטת רבי מאיר. מה הייתה עם רבי מאיר? תתניה. פרשה שלנו שציטטנו מקודם, הפר הבא על כל המצוות, כתוב משיח, אין אלא משור בשם המשחה, שגם המרובה בגדים יביא פר, תמוד לומר, הכהן המשיח. אז נקרא לזה איתור הלשון, הוא מבין שנוכל לכלול גם כן המרובה בגדים. במאי וקמתי, בינתיים, איך העמדנו את משנתנו? אמרנו לא כרבים, אלא כרבנן. אנחנו ממשיכים פה עם שאלה ארוכה. אתם יכולים לראות פה בעמוד ב' שזה ממשיך כמה שורות טובות. הנושא, לפני שנתקדם לעמוד ב', רק נציין שבשוליים כתבנו נושא, מתניתין מני, מהרישא משמע דלא כרבי מאיר, והסיפא משמע כרבי מאיר. אז נמשיך בגמרא. עמדנו לבינתיים את הרישא של משנתנו, שמרובה בגדים לא יביא פר הבא על כל מצוות. זה טוען לשיטת הרבנן ולא רבי מאיר. נמשיך בעמוד ב', אימה סיפא. אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכיפורים ועשירית האיפה, אבל לשאר הדברים כל מצוות כהונה שייכים תקפים לגבי אותו כהן שהיה ממלא מקום כהן הגדול לעת הצורך, אחרי שכהן הגדול חזר נגיד מתומתו. אז יש לנו את הכהן שעבר, הוא לפי משנתנו יש לו אותם דינים של כהן גדול, חוץ מזה שהתשלום של פר יום הכיפורים בא מכיסו של הכהן הגדול הקבוע ולא הכהן שעבר, והבאת מנחת החבידים היומי של כהן גדול לא מובא על ידי אותו כהן שעבר. אז הקטע הזה של משנתנו, הספר של משנתנו, הטען לרבי מאיר. זה מתאים לרבי מאיר, ואנחנו נראה המקור לשיטת רבי מאיר פה, תתניה. הראה בו פסול בכהן גדול ועבר, ומינו כהן אחר תחתיו. הראשון חוזר לעבודתו, כמובן אחרי שהוא ניתר, והשני הוא הכהן שעבר שהזכרנו עכשיו. כל מצוות כהונה עליו דברי רבי מאיר, וכבכבנו את העיקר. יש פה קטע בסוגריים, ואנחנו נדלג עליו בקריאה ראשונה. יש לנו גם כוכבית בצד, וההסבר כך, נקרא ביחד. סוגריים לשם דילוג, עיקר השאלה מבוסס על הרישה, שבו מופיע שיטת רבי מאיר. אחרי הסוגריים מובא המשך השאלה, בתוך הסוגריים מובא שיטה נוספת לגבי הכהן השני, אותו כהן שעבר. אז אם אנחנו נדלג, מה אנחנו מגלים? הגמרא אומרת בסוף הקטע, אחרי הקטע שבסוגריים, רישא רבנן וסיפא רבי מאיר. האם יש להבין את המשנה שלנו בצורה כזאת שהרישא הוא רק לשיטת הרבנן, שרק משוח בשם המשנה מביא פער כל המצוות, והסיפא שאומרת שהכהן שעבר הוא כמו כמעט דומה מבחינת הלכות לכהן הגדול, זו שיטת רבי מאיר. אז האם המשנה שלנו מחולקת שתי דעות? לא מופיע שמות במשנתנו מבחינת תנאים. אמר רב חיסדא, והגמרא אומרת, אין רישא רבנן וסיפא רבי מאיר. זה לא המבנה הכי נוח מבחינת משניות, אבל לפי רב חיסדא אנחנו נאלצים לקבוע שיש במשנה שלנו בעצם שני דעות, אמנם בנושאים שונים, אבל זה אין משנתנו לא נאמרה על ידי תנא אחיד או יחיד. יש עוד תשובות לעניין המשנה, רב יוסף ושוע בר רבה, נגיע אליהם עוד מעט. נחזור חזרה לקטע שבסוגריים. אנחנו דנים בכהן הגדול הקבוע וכהן שעבר. תנא קמא זו היה רבי מאיר, שאותו כהן שעבר כל מצוות כהונה עליו. רבי יוסי אומר, ראשון חוזר לעבודתו, ושני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. אבל רבי יוסי מעשה ביוסף בן אילם מציפורי, שירה בו פסוק בכהן גדול. אנחנו נלמד עם גרסת המסורת השס למעלה בפינת הדף למעלה, אות ג', אז היה מעשה שם עם יוסף שהכהן גדול נהיה פסול, ומינו תחתיו, ומינו את יוסף בן אילם כממלא מקום. הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו, ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. נחזור לגמרא. אמרנו שאותו שני הוא לא ראוי לא לזה ולא לזה, כהן גדול. למה שהוא לא ראוי לשרת בבית המקדש בתפקיד כהן גדול? משום איבה. זה יגרום איבה, מתח בינו לכהן הקבוע, שהוא רק היה צריך לזוז הצידה בגלל איזו תומה זמנית. אבל אם ניתן זכויות ככהן גדול לאותו ממלא מקום, זה יגרום מתח, איבה. כהן אדיוט, אנחנו גם לא נוריד אותו לשרת ככהן אדיוט, משום מעלין בקודש בין מורידים. אחר שהוא הגיע למשרה של כהן גדול, אמנם זמני, זה לא מן הראוי להוריד אותו להיות ככהן אדיוט, בגלל הכלל הידוע, מעלין בקודש ואין מורידין. אז מה יוצא מכל זה? רישא רבנן וספר רבי מאיר, המשנה שלנו, האם זה כך? אמר חיסדא, אין רישא רבנן וספר רבי מאיר. רבי יוסף אמר, רבי היא. לא, יש דעה אחידה למשנה שלנו, דעתו של רבי, ונסיב לה אליבא דתנאי. והוא מביא משנה, הוא חיבר משנה שבנויה על פי דעות שונות של תנאים. ברש"י מסביר בשורה ראשונה שורות הקצור, רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי, בחדה בניין כהן שעבר סבל רבי מאיר, זה הסיפה של המשנה, וסתמה הוא כתב את הדין בלי שם כרבי מאיר, וברישה בניין מרובה בגדים ופער בעל כל מצוות, סבל כמונן שאותו מרובה בגדים לא מביא פער בכל המצוות, וסתמה כרבנן. אז רבי נקרא לזה נכנס לעובי קורה של מחלוקת תנאים, מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, והוא בחר רבי מאיר שיטתו לסיפה ולא בחר את שיטתו לרישה. נמשיך פה הגמרא. רב אמר רבי שמעון, היא משנה שלנו, הוא עליבד רבי שמעון וסבר לה כרבי מאיר בחדה ופלגלי בחדה. רבי שמעון הוא מסכים עם רבי מאיר בעניין כהן שעבר כל מצווה קונה עליו, אבל הוא חולק עליו בעניין המרובה בגנים, הוא לא יביא פער כל המצוות. אנחנו נתייחס יש לנו כאן מקור ארוך, אנחנו פותחים עם קטע שבסוגריים, והכוכבית בצד מסביר מטרת הסוגריים כדי למקד עיקרי הדברים. מרובה בגדים עליבד רבי שמעון אינו מביא פער כל המצוות, והיינו דלא כרבי מאיר. אמרנו שהמשנה שלנו הוא שיטת רבי שמעון, ובעניין הזה הוא לא מסכים עם רבי מאיר. הנושא שהופיע במשנתנו בקדישה של המשנה, אבל ונראה כאן מקור. אגב, השמו של רבי שמעון לא מופיע במקור, אבל בינתיים נעשה מהנחה שזה כן רבי שמעון. ובשורה הראשונה אחרי הקטע של תוקעים, שורה ראשונה בשורות הרחבות, יש פס מקווקו וכתוב שם וכולנו הגין ומרובה בגדים חוץ מפער מביא על כל המצוות, שכל דיני כהן גדול הם שייכים גם מרובה בגדים, אין ביניהם שום דבר חוץ מהנקודה הזאת של פער בעל כל המצוות, שהוא המרובה בגדים לא מביא אותו. זה השיטה שראינו במשנה, ויש כאן מקור, המקור שציטטנו עכשיו זה רבי שמעון. אז משנתנו רבי שמעון. עכשיו, אבל בעניין הכהן שעבר, אז רבי שמעון לא מסכים עם שיטת רבי מאיר, שלומר ש עוד פעם רבי שמעון פליגלי בחדה, הוא לא מסכים עם אני צריך לתקן טעות פה. רבי שמעון מסכים עם רבי מאיר בנושא שכהן שעבר שכל מצוות קונה עליו, והוא חולק על רבי מאיר לפי רבי בעניין פער בעל כל המצוות. רבי מאיר רצה לומר שהמרובה בגדים כן מביא פער כל המצוות, רבי שמעון לא מסכים עם רבי מאיר בקטע הזה, אלא מרובה בגדים אינו מביא פער כל המצוות, מה שכיווקבנו פה במקור. עכשיו נחזור לתחילת המקור. אז שוב פעם רבא אומר שמשנתנו הוא נאמר על ידי שיטה יחידה, רבי שמעון, לא כמו, אין צורך כל לומר רישה כך וסיפה כמו מישהו אחר. ואיפה רואים שיטת רבי שמעון? דתניא. אנחנו פותחים בקטע ש מחלק בין כהן גדול לכהן הדיוט. דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט אלו הם. עכשיו יש לנו רשימה של דברים ששייכים רק אצל כהן גדול, ובוודאי לא אצל כהן הדיוט. פער הבא על כל המצוות, ופער יום הכיפורים ועשיות האיפה, ולא פורע ולא פורם. יש סוגריים פנימיים פה, זוויות, אם נדלג עליהם, ממשיכים עם הרשימה, ואין מטמא לקרובים, אותו כהן גדול, בניגוד לכהן הדיוט, לא מטמא לקרובים שמתו. נחזור לסוגריים הפנימיים האלו. קראנו לא פועע ולא פועם. פועע זה עניין של גידול שיער, שצריך לזה לא לגדל שערו. אנחנו יודעים ממקורות אחרים שהכהן גדול היה מסתפר פעם בשבוע, אז הוא לא נותן לשרו לגדול, וזה באופן קבוע, ולא פועם, זה קשור למצוות קריאו, שקוראים בגדים באבל. אז כתוב פה, אבל הוא, הכהן גדול, פועם מלמטה, והעדיות מלמעלה. אנחנו נתייחס לפרטים האלו במשנה הבאה. אז זה שאמרנו שהכהן גדול לא קורא באבל, זה לא נכון להגיד שהוא לא קורא בכלל, אלא הוא קורא במקום ששונה, מקום בבגד ששונה מהמקום שהכהן הדיוט היה קורא את בגדו. ואין מתמל לקובים, הוא מוזר על הבטולה, והאישה שהוא נושא חייבת להיות בטולה, ואסור באלמנה. וזה שוב פעם בניגוד לכהן הדיוט, יכול באלמנה, כהן הדיוט אסור בגרושה, זה ידוע, אבל כהן הדיוט מותר באלמנה, כהן גדול לא. הוא מחזיר את הרוצח, רוצח שגלה לעיר מקלט בגלל רצח בשוגג, הוא משוחרר משם במות הכהן הגדול. הוא מקריב, עונה ואינו אוכל ואינו חולק. אם מת אחד מהקרובים של הכהן גדול, הוא ממשיך לעבוד בבית המקדש. אמנם הוא לא אוכל מהקורבנות ולא מקבל חלק מהקורבנות בחלוקה בגלל המצב של האנינות. עונן, זה המצב שאדם מת לו קרוב, ולפני שהוא נקבר הוא במצב של אנינות. כהן גדול, בניגוד לכהן הדיוט, ממשיך לעבוד בבית המקדש. כהן הדיוט לא. מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. אם יש צורך להקריב קורבן, אז הוא, יש לו זכות קדימה לכולם להקריב את הקורבן. ובמכלל חלוקת החלקים של הקורבנות, הכהן גדול יקבל חלק הראשון אף הפי שהוא לא הקריב אותו קורבן. זה נוטל חלק בראש אף הפי שהוא לא הקריב את הקורבן. הוא משמש בשמונה כלים, שמונה בגדים, ההדיוט, כהן הדיוט משמש רק בארבע בגדי כהונה. וכל עבודת יום הכיפורים אינה כשירה אלא בו. הוא פטור על טומאת מקדש וקודשיו. אם הוא עובר על כניסה לבית המקדש בטומאה, או אוכל קורבנות בטומאה, הוא לא יביא את הקורבן. אחד מהחטאות, מה שאנחנו למדנו בעבר, עולות ויורדות, שמופיעים בויקרא פרק ה', הוא לא, הכהן גדול לא מביא קורבן בנסיבות האלו. אז כל הדברים המיוחדים האלו של כהן גדול, וכולנו הולכים במעולה בגדים, חוץ מפעם המביא על כל המצוות, חוץ מאותו פער חטאת שמופיע בויקרא פרק ד' פסוק ג', מרובה בגדים לא יביא אותו. השיטה הזאת, שוב רק נזכיר, ראינו את זה כשיטת הרבנן בניגוד לשיטת רבי מאיר, ולכן ברישה של משנתנו זה השיטה שראינו במשנה שלנו. וכעת אנחנו אומרים שהנה יש מקור, זו אליבא דרבי שמעון, וכולן נוהגים במשיח שעבר. כל מצוות כהן גדול שייכים למשיח שעבר, חוץ מפר יום הכיפורים ועשרת האיפה, וכולן אין נוהגים במשוח מלחמה, חוץ מחמישה דברים האמורים בפרשה. מה לגבי משוח מלחמה? לא פועה אבל לא פועם, הוא לא נותן לשרו לגדול, ולא קורא בשעת אבן, ואין מתמל לקרובים, הוא מוסר על הבטולה, ויעשו באמנה, הוא מחזיר את הרוצח, דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים, אינו מחזיר. יש מחלוקת בעניין מות, משוח מלחמה, האם זה סיבה לרוצח משוחרר לצאת מעיר המקלט. שואלת הגמרא, והי ממאי דרבי שמעון, איך אתה יכול להוכיח שהמקור שקראנו עכשיו לא היה שום תנא מוזכר פה במבחן שמי, אז איך אתה יודע שזה רבי שמעון? אמר פאפה, מן שמת לי דאמר פטור על טומאת מקדש וקודשיו. היה מחלוקת תנאים בנושא הזה. אז מי התנא שסובר שכהן גדול לא מביא את, את הקורבן חטאת במקרה של חטא בתומת מקדש וקדושיו. זה הופיע ליהו בדף ת' עמוד ב', רבי שמעון. זו שיטת רבי שמעון. ואתם רואים את החיצים מול שורה ראשונה בשורת הרחות, זה מה שמוזכר פה במקור. זה היה בקטע של פסוקיים שכהן כהן גדול הוא פטור על תומת מקדש וקדושיו. אז לכן אנחנו יודעים שזו שיטת רבי שמעון. אז מה בסך הכל יוצא? יש לנו מקור שאומרת שמרובה בגדים הוא כמעט אותו דבר כמו כהן גדול, חוץ מפר אבל כל המצוות, זה ראינו במשנתנו. וכהן שעבר הוא הוא כמעט דומה לכהן המשיח, גם זה ראינו במשנתנו. הגמרא ממשיכה, חוץ מחמישה דברים המורים בפרשה, זה הזכרנו כעת מבחינת הכהן משוח מלחמה, הוא אינו ככהן גדול חוץ מחמישה דברים שכתובים בפרשה. מנעני מילי ותנו רבנן, והכהן הגדול מאחיו. אנחנו מתייחסים לפסוקים בספר ויקרא פרק א' פסוק י'. אנחנו גם הבאנו את הפסוקים שיוזכרו פה בהמשך בשוליים, אולי כרגיל כדאי לקרוא את הפסוקים מראש. כתוב, הכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו לרבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרום ובגדיו לא יפרום. פסוק י"א, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמע. פסוק י"ב, ומן המקדש לא יצא ולחלל את מקדש אלוקיו, כי נזר כשמן המשחת אלוקיו עליו אני השם. י"ג, והוא אישה בבתוליה ייקח. הגמרא, והגוהן הגדול מאחיו, זה כהן גדול, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, זה משוח מלחמה, ומילא את ידו לרבוש את הבגדים, זה מרובה בגדים. על כולנו אומר, ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא. יכול יהיו כולן מקריבים או נינים, מה שמיוחד, ראינו מקודם מה שמיוחד לכהן גדול, תאמר לו, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו ולא על חברו, ומעט משהו מלחמה מהאפשרות הזאת, הוא לא יכול להקריב עונים. ואחר שחילקו הכתוב, מאחר שאמרנו שמשהו מלחמה לא מקריב עונים, יכול לא יהיה מצווה על הבתולה, תאמר לומר והוא שהוא כן מצווה על הבתולה. כתנאי, הנושא הזה שנוי כמחלוקת תנאים. והוא אישה בבתוליה ייקח, אחר שחילק כתוב ריבה, דברי רבי ישמעאל. הפסוק מקודם ראינו שניעטנו משוך מלחמה שהוא לא מקריב עונן, אבל לגבי הדין הזה שאישה בתולה ריבה, המשוך מלחמה כן חייב להיזהר לקחת רק אישה בתולה. זו שיטת רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אין לי אלא שעבר מחמת קריו, שהוא כהן גדול לגמרי, שהוא חייב להיזהר בבתולה, רק אישה בתולה לקחת. מחמת מומין מנין, כהן גדול שעבר בגלל מום, והוא זהו, הוא לא הוא, זה לא כמו קרי. קרי זה דבר שהוא תמי ליום אחד סך הכל. אם הוא בא מחמת מום זה יכול להימשך עד סוף ימיו, אבל הוא היה כהן גדול. אז כהן גדול כזה שעבר מחמת מומין הוא בכל זאת מצווה על בתולה, תלמוד לומר והוא. אז המשוך מלחמה להגיד שהוא מוזר על בתולה, זה מסתדר עם שיטת רבי ישמעאל. פעם הנה רבה מרב נחמן, משיח, כהן גדול שנמשך משיח שנצטרה, מהו באלמנה? שני צדדים לשאלה, מדחה דחי או מפטר פטר. המצב הזה של צרת בכהן גדול, מה זה אומר לנו מבחינה המצווה הזאת של אלמנה? רש"י מסביר בקיצור את שני הצדדים. רש"י בטור השני, שורה שנייה, משיח שנצטרה, כלומר כהן גדול שנצטרה, מהו באלמנה? מי אמינן כהונה גדולה מדחה דחי לאי מאלמנה, או דילמה כהונה גדולה מפטר פטר להי מאלמנה, וכי נצטרה דלקה כהונה גדולה לא פטר ומותר באלמנה. אז אם הולכים לכיוון המפטר פטר, אז במצב של צרת הוא כבר לא נמנע מאישה, הוא לא מוגבל לבטולה. בתוספות הראש נסתכל ביחד, הוא מרחיב קצת יותר. אנחנו הדגשנו את הקטע בתוספות הראש באמצע אותם שורות הרחבות, יש לנו שתי כוכביות, שם כתוב כך, ונראה לפרש מדחה דחי, מי אמרינן משיח שנצטרה מדחה ידחה מכהונה גדולה לפי שנצטרה, ואפשר לו לשמש כל זמן שהוא מצורע. ומהשתה על כוכח לא מדחי אלא מדברים שאי אפשר לקיימם כשהוא מצורע. אבל באיסור אלמנה וחיות צבא דאפשר לקיימן, איסור אלמנה אפשר לקיימן כשהוא מצורע, לא מדחי. אז לפי הגישה הזאת של מדחה דחי, אומרים שלא, הוא עדיין אסור בבטולה. יש דברים כמו שירות בבית המקדש, מצורע כמובן לא יכול לעשות את זה. אז מבחינת זאת הוא נדחה מכהונה גדולה, אבל דברים שלא קשורים לשימוש בבית המקדש, בפרט הדין הזה של איסור אלמנה, הוא עדיין מוגבל, הוא לא יכול לקח על אלמנה, זה רק בתולה. או דילמה מפטר פטר מכל דין כהונה לגמרי וגמרי, והרי הוא מותר באלמנה. אז אלו הם שני צדדים לשאלה הזאת. אז זו שאלה שנשאל מי רב נחמן, רב השאל את רב נחמן, לא הביא בידי, רב נחמן לא היה תשובה. זינן אביאתיב רב פאפה וכמי ביה לי, אותו שאלה העלו בפני רב פאפה. כלומר, משיח שנצטרה מה הוא באלמנה? אמר לי, אונה ברי דרב נחמן לרב פאפה, תנינה. כנראה, מה שאם זו אותם אנשים, כנראה מה שהאבא רב נחמן לא הצליח, הבן הונה כן הצליח. אז הוא ענה לרב פאפה, תנינה, אין לי אלא שבר מחמת קריו, שהוא מצווה על הבטולה. זה ראינו מקודם, יש לנו גם חיצים למקד מאיפה ראינו את זה. עבר מחמת מומין מנהן, שהוא עדיין מוצר על הבטולה, תמון למה ואום. אז מה שורים שגם אם, גם במצב של מום וצרת, על זה אנחנו אומרים אין לך מום גדול מזה, בכל זאת מוגבל לבטולה. קם נשקי ברשי, רב פאפה כל כך התלהב מהתשובה, נשק אותו על הראש, יאיב לי מרתי ונתן לו את ביתו לאישה. המשנה, כהן גדול פועם מלמטה. כהן גדול, אם נודע לו על מות קרובו, הוא קורע את בגדו מהשפה התחתונה והדיוט מלמעלה. כהן גדול מקריב עונן ולא אוכל, והדיוט לא מקריב ולא אוכל. הסברנו את זה מקודם. כעת הגמרא מתמקדת בנושא מיקום הקריאה שמוזכר במשנה. המעוניינים מבליטים, כפי שאנחנו מביאים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שתי דעות ב- ומטה ולמעלה, דקטני במשנה, כהן גדול פורה מלמטה והדיעות מלמעלה. אמר רב, בגמרא שיטת רב, למטה למטה ממש, תחתית, מתחתית הבגד, השפה התחתונה, למעלה למעלה ממש. ושמול אמר, למטה למטה מקמי שפה, למעלה למעלה מקמי שפה, וזה וזה בצוואר. רשי, אני הייתי שמח אם היינו יכולים ללמוד את הסוגיה הזאת מלווה עם, עם תמונות או ציורים, אבל אין לנו את זה לעת עתה, אז אנחנו נסתפק במה שרשי מביא בתור השני. דברי רב, למטה למטה ממש היינו בשפת חלוקו, למעלה למעלה ממש בצוואר, בשפה במפתח חלוקו, למטה מקמי שפה, זהו פירושו של שמואל, שקוראים למטה משפה לפיו, שהוא למטה מבית הצוואר. זה בחלק העליון של הבגד, אבל לא הכי, לא הכי עליון, מתחת לבית הצוואר, למעלה מקמי שפה שקוראים בית הצוואר ממש. אני נוטה לחשוב שהבניין הפירוש למעלה של רב ושל שמואל הם נראים אותו דבר, אבל יש בפירוש מחלוקת בעניין מיקום הקרע, כשמדובר אצל הכהן גדול שהוא קורע, הוא פורם מלמטה, אצל רב הוא ממש הכי למטה שבבגד, ואצל שמואל זה די גבוה בבגד, רק לא למעלה ממש, לא בשפה עליונה ממש בבית הצוואר. נמשיך בגמרא, מטיבי, אנחנו מביאים מקור על דיני קריאה, על מת, כתוב על כל המתים כולן, רצה מבדיל כמי שפה שלו, רצה אינו מבדיל כמי שפה שלו, על אביו ועל אמו מבדיל. במות אביו אמו חייב לקרוע קרע, מה שכתוב פה כמי שפה. כיוון דבעלמא אבי קרע, הקריאה הזאת שאנחנו מגדירים כמי שפה, הוא נחשב קריאה בדיני קריאה, איך זה שאצל כהן גדול יכול להיות, איך כהן גדול יכול לעשות כזה דבר, שלפי שמואל אמר למעלה, למטה, הכוונה למטה מכמי שפה, אבל הקריאה הזאת היא ממלאת חובת קריאה בהלכות קריאה בדרך כלל בעלמה, אז קרי כאן בגדיו לא יפרום. הפסוק אומר בפירוש בכהן גדול, בגדיו לא יפרום, לא יכול לעשות פעולה שנחשב קריאה. אז הגמרא עונה, שמואל שהוא מתיר לכהן גדול לקרוע כמי שפה, קרי ביהודה סביר עלי, דאמר כל קרע שאינו מבדיל שפה שלו אינו אלא קרע של תפלות. כל קריאה, ונחדד פה את הנקודה, קרע שאינו מבדיל שפה, זה מה ששמו תיאר בלמטה כמי שפה. בלמטה כמי שפה הוא לא מבדיל השפה של הבגד, זה הקרע נוצר או מבוצע מתחת לשפה, אז הוא לא מבדיל את השפה. אז כל קרע שלא מבדיל את השפה מדיני קריאה, זה כלום, זה אינו אלא קרע של תפלות, ולכן מותר לכהן גדול לקרוע למטה מכמי שפה. שאלה, ומי יתלי לרבי יהודה קריאה בכהן גדול? אנחנו אמרנו ששמואל סובר שכהן גדול קורא כמי שפה, וגם ששמואל הוא סובר כרבי יהודה, ככה לפני שואה שמואל כרבי דה סביר עלי. אבל רבי דה בהקשר לכהן גדול אין קריאה. ואת תניה אילו נאמר ראש לא יפרע ובגד לא יפרום, הייתי אומר בראש ובגד של סוטה כתוב מדבר. כלומר שאישה סוטה, אנחנו יודעים שמביאים אותה לבית המקדש ופועים את ראשה ובגדה נקראת, יכול להיות בגדה נקראת, והאב אמינה פה שאם היה כתוב רק ראש לא יפרע בגד לא יפרום, שהפעולות שמבצעים על הסוטה, כמו שאמרנו עכשיו, שכהן גדול הוא לא יעשה אותם, כי זה לא לכבודו. כך מצאתי בפירוש החפץ חיים על תורת כהנים באב אמינה כאן. אז אולי זה כוונת הפסוק, תמוד לומר את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום, לא קשור לסוטה בכלל, זה קשור לכהן גדול עצמו שאינו בפריעה ופרימה כל עיקר דברי רב יהודה. הדגשנו עם כפכוף שאינו בפריעה, סליחה, שאינו בפרימה כל עיקר, אין פריעה בכלל. רבי שמואל אומר אינו פורם כדרך שבני אדם פורמים, אלא הוא מלמטה והדיוט מלמעלה, שהתורה מזהירה, היא רק מזהירה לא לעשות כמו כולם, אבל הוא כן קורא. אז אבל מה ביחס לשיטת רבי יהודה? אין שום קריאה. אז מה אמרנו מקודם ששמואל כרבי יהודה סביר עלי? שמואל סבר לה כביל בחדה ופלג עלי בחדה. שמואל מסכים עם שיטת רבי יהודה לגבי הגדרת קריאה באלמה. רש"י כותב שמואל סבר עלי בחדה כרבי יהודה דכל שאינו מבדיל מכמי שפה אבי קרש של תפלות. אז אם אתה לא קורא את השפה ממש, לא עשית קרע. זה מבחינת קריאת בכל הלכות אבילות, לא עשית קרע. אז בנקודה הזאת שמואל מסכים עם רבי יהודה, אבל רש"י ממשיך ופלג לי בחדה דאילו רבי יהודה סבר דכהן גדול אינו בפריע ופרימה כל עיקר, שמואל סבר דפורם מלמטה מכמי שפה. בנקודה הזאת בעניין הכהן גדול ספציפי שמואל לא אימץ את שיטת רבי יהודה. אנחנו ממשיכים במשנה חדשה וכתבנו בצד בשוליים נושא כללי עד סוף המסכת, דיני קדימה. עכשיו זה מתפרס על הרבה נושאים, הרבה דוגמאות, לכן קראנו זה נושא כללי. המשנה: כל התדיר מחברו קודם את חברו, וכל המקודש מחברו קודם את חברו. פר המשיח ופר העידה עומדים, פר המשיח קודם לפר העידה בכל מעשיו. זה לא קשור לתדירות, אלא זה קשור, זה דוגמה לנושא של קידושה. הגמרא כהרגלו יביא את המקורות, הבסיס לדברים האלו. מנה אני מיני, אמר הבית ימקה, בעניין מקור לתדירות כסיבה להקדמה, כתוב בתורה במדבר פרח חפחת פסוק חפגימון, הפסוק הזה מופיע בעניין המוספים, קורבן מוסף, ומלמד שמקריבים אותם אחרי התמיד של שחר. ומה כתוב? מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. מכתיב עולת הבוקר, קורבן עולה שמביאים כל בוקר. אנחנו מכירים את הדבר הזה, הקורבן הזה, זה נקרא תמיד של שחר. עולת התמיד, למה לי? למה הכפילות? שהפסוק בעצם אומר שאחרי שתביא את קורבן תמיד של שחר, שהוא נקרא עולת הבוקר, אז תביא את המוספים. למה צריכים לפרט פה בפסוק שמלבד, כלומר אחרי עולת הבוקר שהוא עולת התמיד, זה ידוע לנו כבר. היה מספיק לומר שמביאים קורבן המוספים מלבד עולת הבוקר. תשובה: אחי כמה רחמנה, כל תדירה קדמה, המילה תמיד קשור לעניין של תדירות, ולכן הוא קודם. אז מכאן אנחנו לומדים שכל התדיר מחברו קודם את חברו, וכל המקודש מחברו הוא קודם את חברו. מנהלן דתנה דבי רבי ישמעאל, הפסוק מופיע שנדרוש עכשיו בויקרא פרק כ"א פסוק ח', וכתוב שם, אנחנו הוספנו פסוק בשוליים, וקידשתו את גבי הכהן, וקידשתו כי את לחם אלוקיו הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש אני השם מקדישכם. הגמרא, וקידשתו לכל דבר שבקדושה, יש לו קדימה לפתוח ראשון, זה לקרוא בתורה ראשון ולברך ראשון בזימון בברכת המזון, וליטול מנה יפה ראשון בחלוקת המאכלים בסעודה הוא קודם. אז מכאן מהמילה וקידשתו, מה שכתוב במשנה וכל המקודש מכל קודם את חברו. עד כאן שיעורנו להיום.